אז איך מתמודדים עם געגוע? יצא לכם פעם להתגעגע? כן, זו שאלה רטורית, כי כולנו מתגעגעים למישהו ואפילו למשהו. אתם יודעים, געגוע יכול גם לעכב אותנו בחיים, ובכל זאת הגעגועים לא אמורים לעצור אותנו מלחיות את החיים שלנו. אז מה איתכם? למי אתם הכי מתגעגעים? האם אפשר להפסיק להתגעגע, ואיך לגרום לאנשים להתגעגע אלינו קצת יותר? על זו התוכנית היום. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית, סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור, ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז לפני כמה ימים אני פרסמתי פוסט בקבוצה שלי בפייסבוק שנקראת הקהילה של חדי חזן. אתם מוזמנים להצטרף עם שאלה למי אתם הכי מתגעגעים. וקיבלתי תגובות שלכם, אני חייבת להגיד שיותר תגובות בפרטים מאשר בפייסבוק, אבל כתבתם באמת שאתם מתגעגעים לידיד כי יצאנו לדייט ואחרי זה הדברים נהיו קצת מוזרים והתרחקנו. מתגעגעים לסבא שנפטר לפני כמה חודשים, לסבתא, לאמא ולאבא הנדיר שלא יהיה כמוהו, לאח שנהרג במהלך פעילות מבצעית. לתקופה, אתם מכירים את זה, לתקופה שאנחנו בעצם פעם היינו בצורה מסוימת, ועכשיו אנחנו קצת אחרים, לחברה שאנחנו כבר לא בקשר איתה, לכלב שנפטר, לחתול שברח, לילד שהתבגר, ועוד ועוד ועוד. ואתם יודעים, ההודעות שלא פורסמו, ובאמת קיבלתי אותן באישי, כמעט כולן דיברו על געגועים למשהו שקשור לעצמנו. ואפילו היה מישהו שכתב שאין לי כזה דבר, אני לא מתגעגע לכלום, אני מתגעגע רק לחפצים, כמו מחשב, טלוויזיה, אופנוע, כי לאנשים אני בעצם לא מתגעגע. אז בעצם, מי שמתגעגע לעצמו כתב שהוא מתגעגע למי שהייתי פעם, יותר משוחררת, יותר זורמת, זה יכול להיות יותר ספונטנית, פחות ביקורתית, כזאת שלוקחת את החיים בקלות. ובעצם משהו קרה היום, והיום אני אחרת. אני קצת איבדתי את עצמי במהלך השנים, בהם אני הייתי עסוקה בעצם בלהיות אנשים אחרים. אתם מכירים את זה? שאנחנו מזניחים את מי שאנחנו. ושאני מספרת שהיא מתגעגעת לסבתא שלה שנפטרה, שהייתה בת 17 והייתה אמא השנייה שלה, והאדם הכי טהור שהכירה, ולבטח הכיר. ותמיד הגעגועים האלה, תודה רבה שאני, ותמיד הגעגועים האלה ככה מרגשים לנו. ואתם יודעים, הרבה פעמים שאנחנו מתגעגעים לעצמנו, למשהו שנמצא אצלנו, אז אנחנו מזניחים את מי שאנחנו, אנחנו שמים אפילו סוג של מסכות, מגננות, שחוסמות לנו את הדרך. וכשאני מדברת על להתגעגע לעצמי, זה לא אומר באמת להתגעגע לעצמנו, כי אתם יודעים, אנחנו נמצאים פה, אנחנו לא יכולים באמת במילה הדבר הזה להתגעגע לעצמנו, אבל בעצם אנחנו מתגעגעים למשהו שהיה בי פעם, והיום הוא כבר לא. וזה מאוד נורמלי להתגעגע למשהו בעצמנו. הרי בכל רגע אנחנו חווים פרידה ממשהו, ופרידה יוצרת געגוע. ובגעגוע יש הרבה זיכרונות עצובים, שמחים, מתישים, מצחיקים. יש הרבה תמונות שנחרטות לנו. ובהקשר הזה זה בעצם מייצג הרבה פעמים חלקים שחסרים אצלנו. אז אפשר להגיד שזה טוב להתגעגע, כי אתם יודעים, זה מעורר אותנו, זה גורם לנו לא לנבול, להרגיש שאנחנו חיים. כן, גם אם ההרגשה הזאת היא כואבת, אבל זו הרגשה. והגעגוע הזה בעצם גורם ללב באמת להתכווץ, והוא כבר לא יכול יותר הרבה פעמים להכיל את הכל. אז זה רגש, זה רגש של כמיהה למשהו שהיה, ואיננו כבר. ובדבר הזה של הגעגוע יש הרבה נוסטלגיה לאדם, לרעיון, לזיכרון, ותזכרו שגעגוע זה לא חייב להיות תמיד לאדם, זה יכול להיות גם לחפץ, לתקופה, לארוחה טובה, לאיזה אירוע שממש ממש נהניתי, והיה לי ממש כיף, ואני מתגעגעת לדבר הזה. ויוסי כתב לי שהגעגוע שלו הוא לעצמו, למי שהיה במקום מסוים, בתקופה מסוימת. וזה באמת, הרבה פעמים צריך לחשוב איפה זה נמצא, מה גרם לי בתקופה הזאת להרגיש כמו שאני מרגישה, ועל זה אני הולכת לדבר היום. מה זה נתן לנו כדי שנוכל היום למצוא את, את ההרגשה הזאת? ועל זה באמת אני רוצה לדבר בהרחבה בתוכנית הזאת, כי תמיד יש מה לעשות עם געגוע. דפנה כתבה לי שלגעגועים אין תרופה. אז חשוב שתמיד, תמיד תזכרו, תמיד יש ברירה, לא משנה מה, גם אם נראה שהכל עבוד, אי אפשר להעלים, אי אפשר למחוק, אבל אני מאמינה שכל אחד יכול לעבור מחיי תגובה לחיי בחירה ו- ולעשות משהו ולשחק גם עם העוצמות של הגעגוע. ואתם יודעים, לגעגוע יש חברים, ולרוב החברים האלה זה עצבות, תחושת חיסרון או, או אובדן, אבל יש גם תקווה. בגעגועים האלה. ואפילו אני יכולה להיזהר ולהגיד שזה סוג של אופטימיות זהירה, כי אם אנחנו נלמד מהגעגוע הזה משהו על עצמנו, אז זה רק יכול להעיף אותנו בחיים קדימה. וגעגועים הם חלק בלתי נפרד מהפרידה שלנו. זה חלק מהקבלה, מהשחרור, מהסליחה, מהשלמה. ויש פה הרבה מקום להבנה ולחמלה שלנו כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. עכשיו פה אני חייבת להגיד, לשים פה כוכבית גדולה, כי צריך לשים לב, כי יש פה גם סיכון, חשש להתקע שם בעבר, בגעגועים האלה. גם אנשים ש... כל הזמן מתגעגעים, וזה טוב, וזה חשוב, אבל תשימו לב שזה לא מנהל אתכם בחיים. וזה לא בעצם גורם לכם לעמוד במקום, ולהישאר במקום שאתם נמצאים בו, להתעלות על הזיכרון הזה. ואני אגיד יותר מזה, אולי להאמין שהוא אפילו יחזור? אז באמת אי אפשר לשחרר אותו, או בצורה משמעותית, בצורה, אני אומרת, שחור ולבן, בצורה ב-100%. אפשר למחוק אותו, אבל כן אפשר להפוך אותו לחלק מהחיים שלנו. לפני שנה בערך, הייתה אצלי מישהי, בחורה שאיבדה את אחיה במהלך טיול משפחתי בתאילנד. ובעצם היא הגיעה אליי 5 שנים אחרי שבאמת האובדן הזה קרה. והיא סיפרה שהיא לא הגיעה להלוויה ולשיבה, כי הם נתקעו על איזה אי בתאילנד, שפעם בשבוע יש דרך לצאת ממנו. וכשהיא חזרה לארץ, אז היא המשיכה את החיים, אבל אחרת. אבל המשיכה. כי בעצם כולם כבר התאבלו. כבר היה את השיבה, היה כבר את ההלוויה. והיא המשיכה. ואף פעם היא לא עצרה באמת להתאבל, להרגיש, לכעוס, להאשים, לסלוח, להתגעגע. והיא מספרת שכל 5 שנים האלה, כל התקופה הזאת, היא משהו בשמחת חיים של הנאבד, משהו שמה, היא כאילו עבדה על אוטומט, זאת אומרת, כלפי החוץ הכל, הכל נראה רגיל, אבל בפנים היא הייתה סוג של שברון לב כזה, אחד גדול, וכשהיא העיזה לעצור ולהבין ולחוות ולזהות, ואתם יודעים מה, להתגעגע, באמת לתת לדבר הזה, להרגיש אותו, להיות שם בגעגוע הזה, אז היא גם הצליחה ללמוד לחיות איתו. אז תזכרו שכל יום אנחנו מתגעגעים למשהו. אנחנו נפרדים ממישהו, גם ממשהו. יש ספר של יובל אברמוביץ' שנת המתנות, והוא כתב על זה משהו ככה מאוד נחמד. הוא כתב על זה שבכל דקה, בכל שנייה זה קורה. זה יכול להיות אדם שמאבד כלב, מאבד מקום עבודה, אחר סוגר עסק משפחתי, אחרי הפסדים כספיים. זה יכול להיות שאנחנו נפרדים מהאנשים שהיו קרובים לנו, אישה מאבדת את היופי שלה, גבר מתבגר מאבד הגזרה, את השיער, ילדים מאבדים ילדות ותמימות שהם מתבגרים, הורים מאבדים את הילדים שהם עוזבים את הבית ואחר כך שוב מאבדים אותם כשהם מקימים משפחה, ואנחנו מאבדים גם את הבגרות שלנו, את התום, את הסקרנות, את האנרגיות הצעירות, ככל שאנחנו מתבגרים. אז בעצם כל רגע שלנו בחיים זה פוטנציאל לגעגועים. ואחר כך נחשו מה קורה בכל זאת, למרות ובגלל רוב האנשים ממשיכים לחיות ולתפקד בחיים. כי זה באמת תהליך טבעי וזה חלק מאיתנו. אבל בכל זאת, איך אנחנו מתמודדים עם געגוע? אז יעל כתבה לי שמתגעגעים, כותבים מכתבים, יוצרים שיחות וידאו, כותבים שירים. ודני כתב שגעגוע זה זיכרון למשהו שפעם היה טוב, ועכשיו הוא משהו שמחניק קצת את הגרון, אבל הוא לא מרפא את הכאב, אז מה עושים? מה עושים חוץ מלכתוב שירים או מכתבים? אז אני חייבת להגיד לכם שההתמודדות עם געגוע יכולה להיות אחד באמצעות הדחקה, זאת אומרת, אני מניחה אותו בצד, אני מתעלמת, כשיהיה לי זמן אני אטפל בו. ובעצם במצב כזה, מה אני עושה? אני משכנע את עצמי באמצעות כל מיני משפטים של ראש, של שכל, שאני לא צריך ככה להרגיש, וזה יעבור, והגעגוע בכל זאת שם. כי אתם יודעים, אנחנו יכולים לעבוד על עצמנו. כי הגעגוע זה בעצם האמת שלנו. הוא לא בא מהשכל, הוא בא מהלב. ואי אפשר להתעלם ממנו. והתמודדות נוספת היא להרגיש, לכאוב, להזדהות עם הרגש בכל מיני עוצמות שונות. עכשיו תראו, ברגע שאנחנו מזהים את הרגש של הגעגוע, זה מאפשר לנו גם לכעוס ולהעלב ולצחוק ולהבין ולהתאמת ולהאשים ולעשות סוג של חשבון נפש כזה שיכול להוביל אותנו גם ללקיחת אחריות, להסתכל קדימה ולא להיתקע בעבר הזה. והייתה, פעם פגשתי בחורה שבעלה נפרד ממנה, ככה פתאום, ברגע אחד, זה מה שלפחות היא הרגישה שקרה באותו הרגע. וכדי להתמודד עם המצב החדש, השברון לב הזה, היא פשוט ברחה. עבדה בטירוף, בעבודה, יצאה, נסעה, כמעט לא השאירה לעצמה רגע לבד, עד שזה התפוצץ. כי אתם יודעים, גם אנחנו חיים בסוג של מערכת כזאת, שיכולה להוטט לנו, להטריע, ואם אנחנו לא נקשיב לה, זה לגמרי יכול להתפוצץ לנו בפרצוף. אז איך מתמודדים עם תחושת געגוע למישהו יקר, או בכלל געגועים לעבר? איך מתמודדים עם געגוע לבן אדם שאנחנו אוהבים? פגשתי פעם בחור שנפרד מחברה אחרי הרבה הרבה שנים, הם התגרשו מהחיים המשותפים שלהם, ומהחברות שהייתה ביניהם. וכשפגשתי אותו פעם ראשונה, הוא שאל אותי, איך אפשר לשכוח? איך אפשר להתמודד עם געגוע לבן אדם שאנחנו אוהבים? אז נכון, כמעט כולם אומרים, לא קרה כלום, יש לך מלא חברים, ותסתדר, והזמן יעשה את שלו, וכו' וכו'. אבל אף אחד לא מבין שאפשר גם להרגיש בודד, גם כשיש לך את כל העולם מסביבך. וזו תחושה שאנשים שחוו פרידה או אובדן, שמישהו קרוב להם נפטר, מרגישים. הגעגועים האלה חותכים את הלב שלנו, הם קוראים אותו לגזרים, ובאותו רגע, כמה שאנחנו מוקפים באנשים אחרים, אנחנו בכל זאת מרגישים לבד, ואפילו בודדים. כי למעשה אנחנו מתגעגעים למה שזה נתן לנו, האדם הזה, למה הוא גרם לנו להרגיש כשאנחנו היינו איתו. אז נכון שדברים משתנים ודרכים נפרדות ומשהו קרה, אם זה אנשים שנפרדו דרכם ואם זה אנשים שאיבדנו אותם על הדרך והם כבר לא בעולם הזה גם, ואנשים מתרחקים אחד מהשני. וכשנפרדים, כל כך הרבה דברים יוצרים געגועים, זה יכול להיות תמונה ושיר ומאכל וסרט ומקום וכל דבר כזה מציף וכואב, ויש כאלה שנדמה שזה ברגע אחד אף פעם לא ייפסק, תמיד כאילו זה יהיה שמה. אתם מכירים את הרגשה הזאת שהגעגוע הזה אף פעם לא ייפסק, שהוא תמיד יישאר שם, והוא רק יתחזק ויכאב יותר, אז זה לא תמיד צריך להיות ככה. ובהחלט לזמן יש השפעה, אבל אני מאמינה שזמן לא תמיד עושה את שלו. זמן יכול לרקח געגוע, הוא גורם לנו להתרגל אליו, ללמוד לחיות איתו, אבל אי אפשר באמת לשכוח אותו. אי אפשר לחשוב שבעצם אפשר להתמודד עם עוצמה כזאת גדולה, למישהו שהיה לנו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בחיים, היה חלק מאוד מאוד גדול, ואתם יודעים, אף אחד לא מכין אותנו לגעגועים, אף אחד לא מלמד אותנו מה עושים עם הרגש הזה שהוא מגיע. וזה בהחלט יכול לשבש את החיים שלנו, לגרום לנו לתקלות, להשבית אותנו, לעכב אותנו, לגרום לנו לעשות דברים שרק ידכאו אותנו, ואחר כך אנחנו כל הזמן נרגיש שאנחנו מלכים את עצמנו. הזיכרונות תמיד מעוררים געגועים למשהו ולמישהו שלא יחזור. זה יכול להיות אימא, וזה יכול להיות אבא, וזה יכול להיות חברה שלא בקשר, וזה באמת יכול להיות גם לתקופות, אתם יודעים, של ילדות, של צבא, של לימודים. ואם תחשבו על זה, הגעגועים הרבה פעמים עוזרים לנו גם להיזכר במה שהיה לנו. אבל חשוב לשים לב שהגעגוע יישאר בצד הדרך, ולא ייתקע שם באיזה מקום בעבר שאנחנו פשוט נשען עליו. וכשאנשים נפרדים, לא חשוב מי נפרד ממי, יש געגועים. יש כאילו מצב חדש כזה שמגיע, ואנחנו צריכים להתמודד איתו, ואנחנו לא ממש יודעים איך לעשות ומה לעשות. איך בכלל להכיל אותו. והרבה פעמים אנשים קוראים למצב כזה אירוע מטלטל שמחלק את החיים שלנו ללפני ולאחרי. ויש מחקרים שלמים שמאפשרים לנו להבין ולדעת שיש דרך לחוות פרידה ואובדן. אתם יודעים, יש בפרידות 5 שלבים, הכחשה וכעס ומאבק ובאמת השלמה ודיכאון, וכל פעם אנחנו עוברים כל שלב ושלב בצורה כזו או אחרת, אם נרצה או לא נרצה. ואתם יודעים, אני פוגשת לא מעט אנשים שעברו פרידות של אובדן פיזי של אדם יקר, או שהתגרשו או שהתאכזבו מאיזה אהבה, ואפילו עברו למקום עבודה חדש או ארץ אחרת, ומתגעגעים, מתגעגעים למה שהיה להם פעם, למה שהם הרגישו. ופה זה המפתח להתמודדות עם הגעגועים. אנחנו מתגעגעים למה שפעם היה לנו, למה שבעצם הרגשנו. תבינו, אם תבינו בעצם מה היה באדם הזה שאתם מתגעגעים אליו, שגרם לכם להרגיש משהו בחיים שלכם, שהיה חסר לכם, וזה מילא לכם את החיים, במקום הזה, אתם רק תוכלו בעצם להשלים אותו ולחפש אותו במקומות אחרים. וזו שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. מה יש בתקופה הזאת? מה יש במצב הזה? מה יש ברעיון הזה שגרם לי להרגיש מה שאני מרגיש? מה בעצם חסר לי כרגע? האם זה חיבוק? האם זה אהבה? האם זה תחושת שייכות? האם זה שיתוף עם מישהו? האם זה בדידות שפתאום נעלמה אחרי שהזוגיות התפרקה? האם זה פרגון שקיבלתי? ותשימו לב שאת כל הדברים האלה שאמרתי, אפשר למצוא גם במקומות אחרים, או לפחות להתחיל למלא אותם גם בקצת. ואם הגעגוע הזה הוא לתחושה שבעצם לא הייתי לבד, אז תתחילו להשיג את עצמכם בפעילויות שונות שבהם לא תרגישו לבד. תירשמו למכון כושר, תלכו לסרט, תאמצו איזה תחביב כזה או אחר, ותזכרו שאנחנו מתגעגעים למשהו שקרה כבר. זה בעצם, הוא שייך לעבר, והוא מלמלל אותנו, כי הוא בעצם גם, הוא לא יחזור, גם אם אנחנו מדחיקים או מכחישים אותו, זה עדיין מקבע אותנו. וזה באמת תהליך הדרגתי לגמרי. והגעגועים האלה הרבה פעמים מונעים מאנשים ליהנות מהחיים, כי הם גורמים להם להיות שקועים בכל מיני זיכרונות מעבר, ולא ליהנות מהרגע, מהרגע של עכשיו. אז למה בדיוק אני מתגעגע? לאיזה תחושה? לאיזה הרגשה? ומה הדרך להרגיש שוב את אותה התחושה הזאת שהייתה לי פעם בעבר? אני יכולה לשתף אתכם ולספר לכם שמאז שאימא שלי נפטרה, יש דברים שאני מצאתי להם סוג של נחמה והשלמה. עכשיו שוב, זה אף פעם לא מספיק, וזה אף פעם לא במקום, וזה אף פעם לא תחליף, וזה אף פעם לא שלם. אבל אני למדתי לשתף אחרים בדברים שעוברים עליי, או לדוגמה, לפעמים פעם בשאני מרגישה עומס בחיים, או לפחות פעם לפני שאימא שלי נפטרה, שהיה לי ככה עומס בחיים שלי, וקצת בלבול, והייתי צריכה מקום כזה של שקט, של ביטחון, אז מה שאני הייתי עושה, הייתי נוסעת לחיפה. והייתי נוסעת להורים שלי, לבית שלי, שהיה בחוף שמשון בחיפה, ואפילו נשארת שם לילה, ופשוט מרפא. כי זה בעצם מקום שאני לא מתעסקת בכלום, לא באוכל, לא בכביסה, לא בעבודה, וזה היה מאוד מאוד חסר, אחרי שבאמת אימא שלי נפטרה, הייתה לי ככה תחושה של געגוע מאוד גדול, וממש חוסר לדבר הזה, למצב הזה. והיום, מבחינתי, הים זה מקום מאוד נפלא לנקות את הראש. זאת אומרת, השעות אומנם יותר קצרות, אני לא נשארת לישון שם, ודברים מחכים אחר כך, אבל זה לא משנה, כי אתם יודעים, הזמן זה לא תמיד הכמות, אלא האיכות, ובטח שמה שאתם עושים בזמן הזה, ואם זה באמת מה שמאפשר לכם להתנתק ולקחת את הפסק זמן הזה, אז זה חשוב. אז כשמבינים באמת מה חסר לנו, מה יש בגעגוע הזה, כשאנחנו נאחזים בו, אז אנחנו בעצם מעבירים את המיקוד למשהו אחר. וזה נותן תקווה. זה הופך את הגעגוע הזה למשהו שיותר קל לנו לחיות איתו, לחוות איתו, להיזכר בו. כי זה באמת, אתם יודעים, הגעגוע הוא משהו שהוא נשען על העבר, בהחלט הוא נשען על העבר, אבל הרבה פעמים הוא גם מנהל לנו את ההווה. וברגע שהוא מנהל לנו את ההווה, בצורה כזאת שתוקע אותנו, אז פה צריך לשים נורה אדומה. ברגע שהוא נמצא בהווה והוא חלק מהחיים שלנו, בצורה שאנחנו שלמים איתו וטוב לנו, אז פה זה באמת מקום מצוין. עכשיו, אתם יודעים, אתם בטח יודעים שגעגוע יוצר תחושת חוסר אונים, וכדי להתגבר על התחושה הזאת, בעצם צריך לעשות איזה סוג של סוויץ' בראש, ולהבין מה אנחנו מחפשים. כמו שאמרתי, קרבה, אינטימיות, שותפות, ולשחרר את, את המחשבות המעיקות האלה שהצטברו במשך השנים עם הפרידה, עם המקום הזה שגורם לנו משהו ככה פחות נעים וטוב. והכי חשוב, אל תלחמו. אל תלחמו בגעגועים. שאתם מתגעגעים, אפשר גם לתת לזה זמן מראש כדי לזכור, גם לצאת משם ולא להיתקע. כי אתם יודעים, זה קשה וזה כואב שאנחנו חווים פרידה ממישהו יקר. אין על זה ויכוח. והרבה פעמים כאשר מישהו עובר פרידה, אובדן, גירושים, אכזבה, אז הרבה פעמים אומרים, תצאי מזה, תשמחי, וזה נכון, אבל כמה שגם יש לנו אנשים לדבר ולשוחח, אז מאוד חשוב קודם כל גם להבין איפה זה יושב אצלנו, וכן, לא להילחם בזה, זה בסדר לבכות ולהתכנס ולהתגעגע, אבל כדי שהעצבות הזאת לא תימשך זמן רב, תגבילו אותה, לפחות תשימו עליה איזה עין, כדי לא לשקוע למטה ולא להיגרר למקום שאחר כך הרבה יותר קשה לצאת איתו. ואתם יודעים, זה דברים שככה תופסים אותנו הרבה פעמים בחיים, ביום-יום, בדברים קטנים ובדברים גדולים, ורק צריך פשוט לדעת, לתת להם את המקום הנכון, בזמן הנכון, בכמות הנכונה, זה הרי מאוד מאוד אינדיבידואלי, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. אז איך משלבים געגוע עם חיוך? אתם יודעים, יש גם דרכים להפוך את הגעגוע למשהו שיעלה לנו חיוך, עם כל העצב שיש בו, כי בטוח שאין הרי שחור ולבן בחיים, בטוח שגם לגעגוע יש דברים טובים. וזה מה שנקרא להיות שמחים גם כשאנחנו עצובים. אני מאמינה שאפשר להיות שמח גם כשאנחנו עצובים. יש כאלה שחושבים שאפשר תמיד להתרכז רק בצד אחד, זאת אומרת, או להיות עצוב או להיות שמח, ואני חושבת שאפשר לעבור ביניהם, אפשר לשלב אותם אפילו. ואתם יודעים, כמו שהזכרתי קודם, געגוע זה סוג של רגש, ורגש אפשר לנהל ולשחק איתה עם העוצמות שלו. ואפילו יותר מזה, אפשר להחליף שם של רגש אחד בשם של רגש אחר. ובעצם, אתם יודעים, יש לנו כל כך הרבה רגשות, ואנחנו לרוב משתמשים, יש קרוב ל-7,000 רגשות, פעם ראיתי דבר כזה, אבל לרוב ביום-יום אנחנו משתמשים ב-20-30, מכירים אותם, קוראים להם בשמות, ויש כל כך הרבה מחקרים על מה אנחנו מרגישים, מה הגעגועים האלה גורמים לנו להרגיש, והרגש, בעצם ההגדרה הכי טובה שלו זה שמרגישים אותו בגוף, הוא נמצא בגוף לנו, והרבה פעמים אנחנו שמים לב אליו בכל מיני תנועות, בכל מיני קולות, ולמשל, כשמתגעגעים, אז אנחנו לפעמים בוכים. יש צמרמורת, יש רעידות, יש צעקות. לפעמים הרגש גם בא בתנועות כתפיים, ככה יותר מוטות קדימה, בקצב נשימה, אפילו ביציבות. וכל התופעות האלה הן הוגיוניות, ומאפשרות לנו בעצם לעשות את החיבור הזה בין מה שאנחנו מרגישים בפנים למה שאנחנו מרגישים בחוץ. אז מה עושים כדי להרגיש טוב יותר כשמתגעגעים? אתם דיברתם על מוזיקה, על כתיבת שירים, על סרט טוב, וכל זה נהדר, כי זה נותן קצת סטרס, כאילו פחות סטרס, נותן מנוחה לגעגוע. וכשהרגע הזה ייגמר, אנחנו נחזור לגעגוע, ויכול להיות שהעוצמות שלו יפחתו. אז דרך אחת או נוספת, היא בעצם להבין עם מה אנחנו מתמודדים. האם בגעגוע הזה, מה יש בו? יש בו זיכרון של כעס, של צער, של שנאה? אולי בגעגועים האלה יש גם נקמה? או אולי יש אפילו סוג של הכחשה, או אולי אני מגלה רחמים כלפי עצמי, או אולי זה חמלה. ועכשיו, כל אחד באמת יש לו פירוש שונה, ודרגות ועוצמות שונות, והכי חשוב להבחין בהבדלים ביניהם. והדרך הנוספת כדי להרגיש שמח, גם כשאתה עצוב, זה בעצם לעשות החלפה בשמות והגדרות של רגשות דומים. ופה אני רוצה לשתף אתכם, בערך שנה וחצי לאחר שאימא שלי נפטרה, מצאתי את עצמי נאבקת ברצון להכין את אחד מתבשילי העיראקים שעליהם גדלתי, מאכל הקיצ'רי, שזה תבשיל של אורז עם עדשים כתומות והמון המון קורקום, וגדלתי ככה בבית שכולו תבשילים וריחות ומאכלים, ושנה וחצי אחרי שהיא נפטרה, אני אומרת עד שנה וחצי, לא הייתי מסוגלת בכלל להכין את המאכלים האלה. אני זוכרת גם את הקיצ'רי הזה, שבילדות היה מנעה כזה, שבאמת כל יום חמישי היינו יושבים לארוחת ערב משפחתית, ככה סביב השולחן העגול שבסלון, וממש נהנים מהריחות המדהימים האלה של הקיצ'רי, ואני אומרת, אפילו שאני מספרת את זה כרגע, אני יכולה להריח את הריח הזה, המופלא הזה שהיה בבית, וזה כאילו הפך להיות צמד מילים של יום חמישי וקיצ'רי. זה סוג של משפחתיות, משהו של סוף שבוע, של שלווה, של טיולים, של הנאה. ואני חושבת שזה גם סימל עבורי, אחר כך הבנתי גם את האחדות המשפחתית. ואחרי שנה וחצי הבת שלי באה ואמרה לי, אמא, יש לנו יום מאכלי עדות בבית ספר, ואני רוצה להביא קיצ'רי, ככה הסכילה אותי. אז ככה, אני אומרת, הייתה ברירה, לא הייתה ברירה, והחלטתי להכין את זה. וכשהתחלתי לבשל את זה בבית, זה פשוט ריחות שאי אפשר להתעלם מהם, כי זה באמת, באמת ככה דומיננטי, והמון, המון זיכרונות וגעגועים. אתם יודעים שאתם מכינים כל מיני מאכלים שיוצרים לכם ריחות, זה משהו כל כך חזק. זה יוצר לכם פתאום געגועים מטורפים. וכן, זה בהחלט עשה גם כאב וצער ופספוס ככה, והרבה חלל שהיום הוא לא נמצא פה. ואני חושבת שבייחוד גם תמונה כזאת שהתחלפה. וכן, אני זוכרת שגם מאוד מאוד בכיתי. ואני זוכרת שבעלי והבת שלי ככה באו ואמרו לי, למה את עושה לעצמך את זה? ואמרתי, אבל אני נהנית, זה כיף. כי ברגע שאתם חווים את הכאב הזה, את הגעגוע, אתם מבינים שבעצם אפשר גם לקרוא לו בשם אחר, להחליף את השם שלו. ואני בחרתי להחליף את השם של הגעגוע בערגה. ערגה למעשה החזיר אותי לזיכרונות, לשולחן משפחתי, לימי חמישי, לבדיחות, לצחוקים, לכל מיני סיפורים שאבא שלי תמיד סיפר לנו ככה סביב השולחן. דרך אגב, בזכותו יש לי את כל מאגר הבלתי נילא של סיפורים ומטאפורות. וזה כל מיני חוויות טובות שגרמו לי חיוכים ורגעי צחוק, וזו הכוונה לערבב עצב בשמחה. ואני אגיד אפילו יותר מזה, אפילו נזכרתי בסיפור ספציפי שכאילו גרם לי לצחקק ולצחוק ולשמוח. וזה הנאה מאוד מאוד גדולה, כי יש פה בעצם כוח אדיר לחוות געגוע, לאפשר לו להיות שם, להצליח לשחק בעוצמות שלו, להחליף אותו ברגש אחר, ברגש של חיוך, ברגש של צחוק, בזיכרון טוב, בהנאה. ותחשבו על זה שאם רק נצליח להכניס את יכולת הגמישות הזאת לחיים שלנו, להחליף הגדרות בהתאם למה שטוב לנו בחיים, ובעצם אנחנו נתמלל את מה שאנחנו מרגישים. אני אגיד יותר מזה, נמשיג את התחושות האלה במילים אחרות, אנחנו נוכל לעשות החלפה של רגשות אחדים ורגשות אחרים מאותה משפחה. ותחשבו זה שמילים נרדפות פותחות לנו עולם חדש. זיכרונות ותחושות וחוויות ודברים באמת מדהימים. והיום אנחנו מדברים פה על געגוע, אבל תלבישו את זה על כל כך הרבה סיטואציות ועל דברים שיש לכם בחיים, ואתם תראו כמה זה מפשט אותם. ומי שמכיר אותי יודע שאני לא פעם אומרת שאנחנו הרי אלופים בלסבך את החיים של עצמנו. אז קחו עצה, תנסו. כי רק עכשיו, אתם יודעים, להרוויח אפשר. וגם אם זה לא עובד לכם, אז בסדר, אז נשארנו באותו מקום. תמצאו את המילה, את התחושה המדויקת לכם. תחליפו אותה, את הרגש הזה של הגעגוע, ברגש אחר. ותראו כמה הדברים האלה באמת יכולים לגרום לכם לראות את העולם במשקפיים אחרות, ובטח שלערבב עצב ושמחה. וכן, זה אפשרי לעשות את הדברים האלה. איך לגרום לאנשים שהתגעגעו אלינו? איך לגרום לאנשים שירצו לראות אותנו שוב ושוב? הרי מי לא רוצה להרגיש מוערך, אחד כזה שמתגעגעים אליו, שרוצים לשמוע את דעתו, שרוצים להיות איתו? אתם יודעים, כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שיש לו ערך. ואפילו משהו ייחודי שהופך אותו לכזה שבולט, שמשפיע. ואני חושבת שכולנו רוצים בעצם להיות אנשים כאלה שלא ישכחו אותנו, ואתם יודעים, לא צריך לצעוק או לעשות משהו מטורף כדי שיזכרו אותנו. זה קורה כי בעצם למי אנחנו מתגעגעים? אנחנו מתגעגעים לאנשים שגרמו לנו להרגיש משהו אחר, שנתנו לי ערך, תובנה, ואפילו איזה שינוי, ולכן אני מתגעגע אליהם. אני אחכה לשמוע, אני אחכה לקרוא על מה שהם עושים. ומהצד השני, איזה כיף זה להרגיש שמישהו מתגעגע אלינו, שיש לי בעצם משמעות בעולם הזה, שאני מאוד מאוד משמעותי עבור אנשים אחרים. אבל תשימו לב שהדבר הזה לא ישבש אתכם, ושלא תתפסו פה גובה, ותזכרו שאם הגעתם לנקודה כזאת שאנשים מתגעגעים אליכם, אז חשוב גם לשמור ולתחזק ולהצדיק את זה כל פעם מחדש. זה לא ברור מאליו. ואתם יודעים, תדמיינו שאתם עכשיו צופים באיזה סדרה, אז מתי בדרך כלל הפרק נגמר? בדיוק בקטע המותח, שמשהו דרמטי קורה, וזה גורם לנו להתעסק בזה ולחשוב ולנתח ולהשליך על החיים שלנו, בעצם איך זה יהיה ומה יהיה, ואנחנו מצפים ומחכים לפרק הבא. ואנחנו אפילו יותר מזה, אנחנו נקשרים לדמויות, אנחנו מתגעגעים אליהם בסדרה כזו או אחרת שאנחנו אפילו מתמכרים אליהם. כמה פעמים צפיתם בסדרה וכשהיא הסתיימה, אז אתם הרגשתם שאתם ממש ממש מתגעגעים לדמויות האלה שנמצאות שם, והם אפילו הפכו כבר לחלק בלתי נפרד מהערבים שלכם בקורסה, בסלון. ולמה זה קורה? כי האנשים האלה מילאו משהו שהיה חסר לנו בחיים. הם הזכירו לנו אפילו בתת מודע, איזה תקופה, איזה רגשות שמזמן לא חווינו, אפילו חלומות שפתאום מישהו ניער את האבק מעליהם. עכשיו, זה יכול להיות כסף, וזה יכול להיות רכב מרשים, ווילה גדולה עם חצר, וזה יכול להיות פתאום איזה מפגש חברתי שעושים על האש. זה יכול להיות תקשורת, זה יכול להיות תחומי עניין, וזה יכול להיות כל כך הרבה זיכרונות משותפים. באמת, דברים כאלה שאנשים אחרים גרמו לנו להתגעגע אליהם. ובחזרה אלינו, אני קראתי פעם שכמעט כולנו, גם בלי לשים לב, רוצים שאחרים ירגישו כלפינו משהו. עכשיו, אתם יודעים, יש מחקרים שאומרים שבעצם אנשים מרגישים כלפינו אחד משני הדברים הבאים. הראשון זה קנאה, שזה, אתם יודעים, זה רגש שבעצם לאחרים יש משהו ולנו אין, וזה יכול להיות בשקט נפשי, בהצלחה כלכלית, בכל כך הרבה דברים, ובאמת, כל אנחנו משתמשים בדבר הזה כדי להניע את זה, זה טוב. והדבר השני זה געגוע. ואנשים אמרנו שמתגעגעים אלינו, אם יש לנו משהו שהם צריכים, איזה ערך, איזה תובנה, כי לגעגוע הזה יש דימוי חיובי, יותר מהקנאה. כשאנשים מתגעגעים אלינו, הם בעצם שמחים לראות אותנו, וכשהם נפרדים, הם מחכים לפעם הבאה. ושאנחנו משתפים את הערך הזה שיש לנו, ועושים את זה מתוך רצון לתת, אנחנו בעצם גורמים לאנשים אחרים להתגעגע אלינו, כי אתם יודעים, גם אם אין לנו המון דברים חומריים לתת להם, לפעמים חיוך, מילה טובה, אז זה באמת הדברים שחשובים לאחרים באחרים. שבאמת אם תחשבו על זה ברצינות, למי אנחנו באמת מתגעגעים? אנחנו מתגעגעים לאנשים שהם עושים לנו טוב, ששאירו לנו חותם רגשי, שאנשים שאכפת להם, שכיף לנו להיות איתם. זה אנשים שהשאירו לנו זיכרון של חוויה חיובית, שהם השפיעו עלינו בצורה ככה מאוד מאוד טובה, שנתנו לנו עצה טובה, איזה רעיון טוב. וזה משהו שבעצם החיים שלנו הרבה הרבה יותר טובים איתם. אז באמת איך נגרום לאחרים להתגעגע ולרצות אותנו שוב? אחד, תקשיבו לאנשים אחרים, אל תקטעו, אל תתנסו, תבינו מה הם רוצים, במה אני יכול לעזור להם. פה זה באמת ערך, מה אני רוצה לתת להם, מה חשוב לי לתת להם, משהו שאני רוצה לתת להם שיגרום להם לרצות לשמוע אותי שוב ושוב. שתיים, אנחנו גורמים לאחרים להרגיש טוב עם עצמם, זה לדעת לפרגן, פחות להיות ביקורתי, לתת משוב עם שיפור, אתם יודעים, מה אתם יכולים לעשות עוד, אחרת. דבר שלישי, להתרחק מדי פעם. אתם יודעים, להתגעגע, צריך להתגעגע, כדי שבאמת יהיה משהו שנוכל להשלים אותו. ואם נהיה כל הזמן ביחד, אז גם לא יהיו געגועים. דבר רביעי זה לא לחכות שאחרים יזמו את הפגישה. תראו להם גם שאכפת לכם. ודבר אחרון זה לגעת ברגש, לדבר על דברים שנוגעים באחרים, שבעצם יוצרים הזדהות עם הסיפור שלהם. שהם ירגישו שהם לא לבד, שלא רק הם בעצם מתמודדים עם החוויה הזאת בעולם. חשוב גם, כמובן, לא לחפור. לאנשים אין סבלנות, להיות ענייני, להגיד. אתם יודעים, אנחנו כל כך בעמוסים, ויש לנו כל כך הרבה דברים שמסיחים לנו את הדעת. אז אנחנו רוצים באמת להיות עם אנשים שגורמים לנו כיף, שעושים לנו טוב על הלב, שמסקרנים אותנו, שהם אנשי שיחה, שמצחיקים אותנו. אז באמת, זה דברים שיכולים לגרום לאנשים אחרים להתגעגע אלינו. אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אז אני רוצה להגיד שאתם יודעים, אי אפשר להפסיק להתגעגע. זה, געגועים זה חלק ממה שאנחנו עברנו, חווינו, יותר מזה, הדברים האלה והאנשים האלה שאנחנו מתגעגעים, הם בעצם הפכו אותנו למי שאנחנו. אז אל תלחמו בגעגועים, תנו להם מקום, אבל שימו לב שהוא במקום הנכון בחיים שלכם, שזה לא משהו שמעכב אתכם, שעוצר אתכם מלהתפתח, ואם אתם צריכים עוד קצת להתגעגע, קחו את זה, תזכרו את השלבים, יש תלבים פה, יש תהליכים של פרידה ושל אובדן, והכי חשוב, תבינו למה באמת אתם מתגעגעים, לאיזה תחושה, לאיזה רגש, למה, משהו שזה עשה לכם ונתן לכם, משהו שהיה חסר לכם, ואת זה תשלימו לאט לאט בחיים שלכם, יחד עם הגעגועים. תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תרשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.